הגענו לדף מ' עמוד א' במשנה למעלה, משנה ראשונה בעמוד, המפקיד פירות אצל חברו, הרי זה יוציא לו חסרונות. אם אדם שמפקיד פירות אצל חברו לשמירה, בשעה שבה נפקד להחזיר את הפירות, לא צריך להחזיר למפקיד כל כמות שהופקדה, אלא ינקה לו את הפחת שרגעים בעצם לפחות במשך זמן שהפירות היו ברשותו. לחיטים ולאורז, כמה זה יוציא לו 9 חצי קבין לקור, שזה בעצם 1 חלקי 40, לסעורין ולדוחן יוציא 9 קבין לקור, הם 1 מ-10, עשירית, לקוסמין וזר פשטן 3 סעין לקור, שזה עשירית גם כן, הכל לפי המידה, כלומר, והכל לפי הזמן, הכל לפי סכום, נקים מכל קור וקור שהופקד, הכל לפי המידה, כלומר הסכום הזה הוא לפי קור, והכל לפי הזמן, בכל שנה ושנה שהיו פירות ביד השומר, מנקים את הסכום הזה. אמר ביוחנן בן נורי, וכי מה אכפת על העכברים והאוכלות בין הרבה במעט, במקימה? אלא אין הוא יוציא לו חסרונות, אלא לקור אחד בלבד. כלומר, מה זה משנה לעכברים? הרי העכברים אוכלים קצת, זה גורם לחלק מהפחת שהעכברים אוכלים מהפירות. מה אכפת להם בעצם כמה פירות הופקדו? הם אוכלים במידה שווה בין הרבה במעט. אלא יוציאו לחסרונות לקור אחד בלבד. אפילו אם הופקדו יותר מקור פירות, הופקדו כמה קורים חיטים, נקה 9 חצי קבין לכל שנה, בכל מקרה. כל זה כמובן בתנאי שיש שם קור לפחות, אבל אם יש שם פחות, כמובן, אז משתנה שיעור חיסרון ביחס לכמות הפירות. דעה שלישית, רבי דא אומר, אם הייתה מידה מרובה, אם הוא מוציא לו חסרונות בשמות ירות, אם היה בכלל מידה מרובה, אם הופקד אצל השומר בעצם הרבה, נניח 10 קורים, אז לא מוצא למפקיד חסרון, כמו תירות. הפירות סופגים לחוט, מתנפחים, מעלים את החיסרון. הן נהיים גדולות יותר, ולכן בסופו של דבר לא צריך להוציא לו חסרונות. אומרת הגמרא, למדנו שהמשנה 9 חצי קבין לקור, אורז טוב וחסר, לכאורה אורז הרי חסר ביותר מכמות הזאת, אלא אמר רבי יוחנן, באורז כלוף שנו חכמים, כלומר מדובר על אורז כלוף, השיעור במשנה זה אורז כלוף, שלא חסר באותה מידה כמו אורז מלא, אבל גרגר אורז בקליפתם, לכן נחסרים ביותר מחלק בעשירי, כלומר כפי שרוב נראה. לקוסמין הוא זר פשטן, יוציא 3 סעין לקור, אמר רבי יוחנן, אמר רבי חייא, זר פשטן בגבעולים שנו, מדובר, הגבעולים מתייבשים ונופלים, והרוח בעצם מפריחה אותם, זרע פשטן נקי לא חסר כל כך. ותניא מאחר כך למה בברייתא בסופו של דבר, לקוסמין ולזרע פשטן בגבעולין ולאורז שאינו כלוף, 3 סעין לקור. אז מכאן גם זה סיוע למה שמר רבי יוחנן אמר, שמחלק בין אורז כלוף לשאינו כלוף, וקובע שהמשנה עוסק רק בכלוף. אמרנו, הכל לפי המידה, הכל לפי הזמן, תנא וכן לכל קור וקור, וכן לכל שנה ושנה, כמו שהסברנו במשנה. אמר רבי יוחנן בן נורי, תניא אמרו לו לרבי יוחנן, הרבה עובדות מהן, הרבה מתפזרות מהן. נכון, לא אכפת לעכברים באמת אם זה הרבה או מעט, ובכל זאת הרבה עובדות מהן, הרבה עובדות מהפירות במשך הזמן, והרבה מתפזרות מהן בקרקע. כלומר, זה לא רק עכברים, הרבה בפועל יש פחת באופן כללי. והחסרונות מעיבוד הפירות או פיזור הפירות, ודאי זה ביחס לכמות הפירות שיש. עכשיו כבר מביאה ברייתא שמקבילה את הדין הזה, תנא באמת והממורים, אתה מה שאמרנו שערבן עם פירותיו, ייחד לו קרן זווית, אומר לו, הרי שלך לפניך. מה אמרנו בסופו של דבר שהשומר מוציא למפקיד חסרונות בשיעורים מסוימים שראינו במשנה? זה כשהשומר עירב את פירות שהופקדו עם פירותיו שלו. אז הוא לא יודע כמה חסר מפירות המפקיד. אבל אם ייחד לשומר, השומר ייחד בעצם למפקיד קרן זווית, מקום מסוים בבית, במחסן, נשים את הפירותיו, אז הוא אומר לו, כשהוא בא לקחת את הפירות שלו בתום תקופת השמירה, הוא אומר, יש לך לפניך. מחזיר לו השומר את ערימת הפירות כפי שהיא, בלי לנקות ממנו שום דבר. הוא אומר, חרבן עם פירותיו, מה היה? וגם כשערב עם פירותיו. לך זה די כמה חווי אני, לכאורה שומר יכול לראות, לעשות חישוב, כמה פירות היו לו מתחילה לעצמו, ויצרף כמות זו לכמות הפירות שהופקדו אצלו, ויהיה כמה חסר, ידע לנקות את זה בעצם מהמפקיד לפי החשבון. אומרת, מה מדובר? בשומר שמסתפק מפירות המעורבים, הוא משתמש בזה במשך הזמן. אומרת, גם פה יכול לעשות חישוב, כמה הוא הסתפק, כמה הוא השתמש, ודרך זה כמה הסתפק. אומרת, אתה לא יודע כמה הסתפק, מדובר שהוא לא ידע, כלומר לא עשה חישוב, מכזה שהוא עשה חישוב, אז יש חסרונות, אבל אם באמת יפקיד שם פה בפינה וכולי, אז אין צורך, הוא אומר, ריש לך לפניך. הרבי דא אומר, אם הייתה מידה מרובה, אם הוא מוציא לו חסרונות, כמה מידה מרובה, אמר רבי ברכה, אמר רבי יוחנן, 10 קורין, תני אמר אחי, כמה מידה מרובה, 10 קורין, תני קמד רב נחמן, באמת הם אמורים, שמדד לו מתוך גרונו, והחזיר לו מתוך גרונו, אבל מדד לו מתוך גרונו, והחזיר לו מתוך ביתו, אין יוציא לו חסרונות, מפני שמותירות, כלומר, מה אמר? באמת דבר ממורים שהמפקיד פירות אצל חברו יוציא לו חסרונות. זה רק שמדד או מפקיד התבואה מתוך גורנו, כלומר במידות הגדולות שנוהגות בגורן, והחזיר לו השומר מתוך הגורן. אבל אם מדד או מפקיד תבואה מתוך גורנו, החזיר לו השומר תבואה בעצם מתוך ביתו, מידות קטנות שנוהגות בבית, הפקיד אצלו 10 קורים של גרנו, נתן בסוף 10 קורים של בתים שזה פחות מידות קטנות יותר, אין יוציא לו חסרונות כי מותירות, המידות הקטנות מותירות כמוס סביב לפירות, שימדדו במידות הגדולות. ככה שעל אף על פי, על אף שהוא מחזיר בעצם השומר פירות במידה זהה למידת הפירות, זה רק המידה, זה רק שם של המידה. באמת מחזיר כמות פחותה קצת. כמות זה מתאימה לכמות החסרונות שאת צריך לתת לו. אומרת גמרא, אמר לי, וחימשו פתי עסקין, אמר רב נחמן לתנא, אנחנו עוסקים פה באנשים שוטים, דיאבי בקלי רבה ושקלה בקלי זוטה, מפקידים בעצם תבואה במידה גדולה, ונוטלים את התבואה בסוף במידה קטנה. אדם שמפקיד במידה גדולה, ברור שהוא צריך לקבל חזרה במידה גדולה. דינא בימות הגורן, כאמרת, אולי מתוך גורנו הכוונה בימות הגורן, כלומר צריך לשנות את הנוסח של הברייתא. באמת דברים אמורים שמפקיד פירות של חבר, הרי זה יוציא לו חסרונות שמדדו בימות הגורן. בימי הדישה שבסוף הקיץ, בעת שהתבואה בעצם יבשה, אחרי שהתייבשה בשמש, מהזמן שקצרו אותה. והחזירו בימות הגורן, אבל אם מדדו בימות הגורן והחזירו בימות הגשמים, אין יוציא לו חסרון כי מותירות. זה מה שאמרנו בעצם במשנה. יש פה תוספת על מידה הראשונה כדי מה שחסר מאכילת העכברים. למה? כי חזרו והתהפכו מהגשם, אנחנו לוקחים את הגשמים והקור. אמר הרב פאפה לבאי, אם כן, ליפקה קדה, אז אם זה נכון שדרכה של תבואה בעצם מתפוח בימי הגשמים, אז כשמלאים קד בתבואה בימות הגורן וסותמים אותו, לכאורה למה לא הקד לא פוקע בימות הגשמים בגלל תפיחת התבואה שבו? אומרים, אבל עובדה הוא פקע קד, אכן היה מעשה, הוא פקע אחד. כלומר, אכן פקע קד לדבר הזה. היא בהתאם מה? או משום איצצה, או בגלל דוחק. כלומר, הקד לא פוקע, אלא בגלל דוחק. כשמתוך שהגרגים תחוסים, אז נדחקים בעצם ולא תופכים ממש. וזו הסיבה שעצם פקע הקד. משנה נוספת בסוף, מ' עמוד א', אומרת המשנה, יוציא לו שטות ליין, רבי דה אומר חומש, כלומר מפקים משקים אצל חברו, יוציא לו שישית ליין, קנקני היין בולעים שישית ממה שבתוכם, ורבי דה אומר חומש, שזה 20%. יוציא לו לשומר למפקיד שלושה לוגים שמן לכל 100 לוגים, כיצד? לא גומחצה כנגד שמרים שהולכים ופרדים מהנוזל ושוקים, ולא גומחצה משום בלע, זה השלושה לוגים, 1.5 בשביל השמרים, ו1.5 בגלל הבליעת הדפנות הקנקן. אם היה שמן מזוקק, אין יוציא לו שמרים, אם היו קנקנים ישנים, אין יוציא לו בלע, למה? כי כבר בלוט כל מה שמסוגל לספוג, ולא יכולים לספוג יותר, הם ישנים. רבי דה אומר, אף המוכר שמן מזוקק לחבר, כל ימות השנה, כמו שאמרו שבפיקדון, שהשומר פוחד המפקיד, לא גומחת השמרים מכל 100, גם מוכר שמן מזוקק לחברו כל ימות השנה, חלבני שמחר ללוקח כמות שמן, על מנת לספק לו ממנה שמן מעט מעט במשך כל השנה, הרי זה הלוקח מקבל לו, לא גומחת השמרים לכל 100, הוא מקבל לו, שהמוכר יפחות לו, לא גומחת השמרים לכל 100, כמו שאמרנו לגבי מפקיד. ואומרת הגמרא, אין באמת הבדל בעצם, הגמרא מסבירה את הבדל בין תנא קמא לרבי יהודה לעניין שיעור החסרון של היין. לא פליגי מרקי אתרי, ומרקי אתרי, כל אחד יציג לפי מקומו, באתר דמר חפו בקירה ולא מייס פי, באתר דמר חפו בקופרה ומייס פי. כלומר, במקומו של תנא קמא היו תחים את החביות מבפנים בשעבה, והחביות בעצם לא היו החביות בולעות הרבה, השעבה בולעת פחות מזפת, לכן קבע תנא קמא שיין יוציא לו הקשישי. באתר דמר חפו בקופרה, תחים בזפת, והחביות היו בעצם בולות יותר, לכן קבע רבי יהודה שהוציא לו חומש, שזה יותר, 20%. אם הייתם משום גרגישת מגל האדמה, שהייתה שונה בטבעה בשני המקומות, המייצת תפעה, לא מייצת תפעה, אדמה זו, שמגרוש הרבי יהודה הייתה בולעת יותר, הרבה, והאדמה זו במגרות של תנקם לא הייתה בולעת הרבה. הגמרא מביאה מעשה שקשור לעניין בליית החביות, באתר דרבי יהודה, מגרוש של רבי יהודה רמו 48 קוזה בדן, היו משליחים, ממלאים 48 קוזים בחבית, סתם חבית הכיל 48 קוזים, אז היא דנה בשיטה זוזה, פריס רבי יהודה שיטה בזוזה, כלומר, אז היא דנה בשיטה זוזה, חבית מלאה יין הייתה נמכרת בימי הבציר, בסוטנאות לחנוונים בשישה זוזים, בשיטה זוזה, פריס רבי יהודה שיטה בזוזה, אז רבי יהודה היה חנווני והיה מחלק בעצם מוכרת היין היחידים בחנותו, שישה קוזים בזוז. והגמרא מחשבת את החשבון הרווח שרבי יהודה הרוויח בעצם מכל חבית, מתוך 48 קוזים שבחבית, דד תלתם ושיטה בשיטה, תול 36 קוזים, במחירה בעצם קיבל רבי יהודה את ששת האזוזים שהוציא על החבית, פשו לטרס, נשארו לו 12 קוזים רווח, דל תמנאי השטוטי, תול מהם בעצם 8 קוזים שהם שישית מ-48, כי דרך היין נחסיר שישית, כמו שאמרנו בדיעת הקנקן וכו', פשו לו 4, נשארו לו בעצם 4 קוזים מכל חבית, זה מה שהוא קיבל, זה מה שהרוויח. ואמר שמואל, מסתכל יותר משטוט, מי שמסתכל מחירת דברים, אז לא יסתכל יותר משטוט, משישית. עד 60 מותר לו להסתכל, אז למה לא העלה רבי יהודה מחיר היין כדי להסתכל שטות. מסתבר שרבי יהודה היה בעצם מוצא לקוחות עינו, גם במחיר גבוה יותר, יכול להעלות את המחיר, למה לא העלה את המחיר? אז אילקה, גולפי ושמרה, היה בעצם צריך להביא בחשבון גם את הקנקנים הריקים עצמם, ואת השמרים, שישארו לרבי יהודה לאחר שמזג את היין ללקוחות. אז רבי יהודה בעצם הוא קנה את החבית כולה, הכלים היין והשמרים בעצם שבו, בשישה זוז, הערך, השווי של הקנקנים והשמרים, השלימו את השכר של הווידה לחשבון שישית של דמי החבית. אומרת, יחי, נפיש, לוטפי, זה כבר יותר משישית. אלא היא כתירחי ודמי ברזנייתה. כלומר, יש צריך להביא גם את שכר התואר שלו, אז זה גם זה נכנס בחשבון, וגם את שכר נוקב הברזים שבחביות. אז בפועל יוצא שהיא הסתכר בשישית. למדנו במשלה מאה השם מזוקה, כן יוציא לו שמרים וכו', הם היו קנקנים, ישרים אין להוציא לו בלה. אומרת, כמה, ואי אפשר דלא בלה. הרי אפילו קנקן ישן, הוא ודאי בולע מעט. אמר רב נחם, במזופפים שלנו, מדובר בקנקנים מוצפים בזפת, ולכן הקנקנים האלו, אחרי שהתיישנו, בלו ולא בולים עוד. הבאי אמר, אפילו תמה שלא מזופפים, כיוון זה טעון, גם נגיד שמדובר על קנקנים שלא מזופפים בזפת, כיוון שהתיישנו, והדפנות שלהם בעצם, הם יש להם מלאות שמן, אז הם באמת לא בולים כלל, לא בולים עוד, שום דבר. עוד דמר במשנה רבי דה אומר, אף אומר אחרי שם מזוקק לחברו כל מת השנה, מקריז ומקבל עליו לא גומך את השמרים למאה, אמר הבאי, כשתמצא לומר, כשתדקדק בדברים, תבין, לדבר רבי יהודה מותר לערב שמרים, מותר לו לערב ולבלבל את השמרים שכבר שקעו לתחתית החבית, ולערבב אותם חזרה עם השמן שיש בחבית. לדבר חם אסור לערב שמרים, למה דבר רבי דה מותר לערב שמרים, היינו תם לקבל, לכן, הוא צריך לקבל את זה, שיפחות לו המוכל, לא גומך את השמן, למה דמר די? אמר לו, אומר המוכל הלוקח, אי באי לערוב לך, אם הייתי רוצה, יכולתי בעצם לערבב את זה, יחד עם השמן, מי לא ערבי לך, לא יכולת לעשות את זה, הרי מותר לי השנה, מגם אף לפי שלא בלבלתי את השמרים, לא עירבתי, סיפקתי לך שמן מזוקק, קבל, קבל עצמך, שפחות לך בעצם, הפחית לך, לא גומקצה, מכל מאה, מחמת, בגלל השמרים. אבל אומרת, כבר, נעים עלי, למה לא ישיב הלוקח למוכר, עירבת לה, אם היית מערב, הב מזדבלני, השתה מי אבי לך, לחודי לא מזדבלני, היו מכרים השמרים השמן, אתה שלא עירבת, מה יעשה אם לא גומקצה, השמרים שתיתן לי, את השמרים לבדם, אני לא יכול למכור. כלומר, אם באמת היית מערב, אז והייתי רוצה עכשיו אחרי זה למכור את השמן, מכיוון שזה מעורב, הכל נחשב שמן, יכולתי למכור את זה בצורה כזאת. עכשיו בעצם שלא הרבת, את השמרים לבדם אני לא יכול, לכן בעצם עליך להשלים את מלוא כמות השמן שקניתי, למרות שסיפקת השמן מזוקק. אומרת מה בעל הבית, עסקי אנדניח אליי בצילה, אנחנו עוסקים בלוקח שהוא קנה את השמן לצורכי ביתו, לא לכן ואני שמוכר את זה חזרה, לכן עדיף לו שמן צלול. אומרת מה ולמה לי, מדלו ערבית לי, אכול יחיד לי. אז למה שלא יענה לו בעצם הלוקח למוכר? בסדר, נכון, יכולת להרבב, לא הרבבת, בעיה שלך, מכיוון שלא הרבבת, משמע, שמחלת לי, ויתרת לי על הזכות שלך, בעצם צריך לספק לי את מלוא הכמות שקניתי. אומרת כבר רבי דה, לטעמי דלית למחילה, באמת רבי דה אומר, אין לו מחילה, אין להניח מסתם שבדיין מאוכלים במכה, במסע ומתה, מכה חומינקר. דתנן, כתוב במשנה הבאה ברתרא, מכר לו את הצמד, לא מכר לו את הבקר, מכר לו את הבקר, לא מכר לו את הצמד, כלומר, אדם מכר לו את הצמד, מכר אדם לחברו עול של בקר, המוטל על זוג שברים הוא מצמין אותם. לא מכר לו את הזוג הבקר מוצמדים בעול, וגם מצד שני, מכר לו את הזוג הבקר, לא מכר לו את הצמד. רבי דה אומר, אדמים מודיעין כיצד, תמי המכר יודיע לנו מה נכלל בעסקה, כלומר השאלה מה נכלל בעסקה שאדם מכר לו עול של בקר, השאלה אם גם את הצמד או הבקר וכן הפוך. אז אמר לו, קונה למוכר, מכור לי צמדך ב-200 זוז, הדבר ידוע שאין הצמד ב-200 זוז, אפשר לראות מה המחיר. ברור שכמעט לוקח אתה לצמד כפי מצבו בשעה שיצא את העסק, כלומר עם שני השברים שמוצמדים בו. אלא נניח שדעת הלוקח הייתה בעצם למחול ולוותר למוכר הסכום העודף הזה, אלא אם זה הסכום שהוא אמר, מסתום הוא מתכוון שזה כולל גם את הבקר, וחרמים לא, אין אדם עם ראייה, סכום הכסף זה לא ראייה, למה? אנשים עשויים לוותר. נכון שאין הצמד לבדו שווה במחיר הזה, ויתכן שבכלל לוקח על הכסף, על העודף, וככה אנחנו נקמאים, אנחנו לא בטוחים, ורבי דה אומר שוב, מה פתאום, אנשים לא מוותרים סתם ככה על הכסף. עכשיו, זה מה שאמרנו דברי רבי דה, דברי חכמים, אז אסור לערב שמרים, ואני יותר מדי לא מקבל, זו הסיבה בעצם שלא צריך לקבל. תאמר לי, אי בית ערובי, אם היית רוצה לערב, מי אבי שערי לך, השנה מי לא מקבלינן. אסור לך לערב, לכן אתה לא מפחית לי שמן בגלל אותם שמרים. אמר לי, אתה לא מפחית לי את המחיר בגלל השמרים. אמרת רפא ולרבי, עד רבי, איפה מסתבר, נראה הפוך בדיוק. אתה אמרת שלפי חכם אסור לערב, עד רבי, דבר חכם מותר לערב את השמרים, ואני יותר מדי לא מקבל, לכן בעצם, במקרה מדלו אהבת לי, מכיוון שלא הרבת לי את השמן, אנחנו לאט לי, סימן שמחלת לי את הזכות, לספק שמרים כחלק מהשמן. כלומר, פאפו חולק על סברת הבאי שראינו, הוא אומר שהמשנה מדברת רק במקרה שהשמן כבר לא קיים, הוא בהכרח שהוא מחל לוקח את השמרים שכבר אין אפשרות לערבב אותם, זה העניין. או אפשר להגיד שהוא חולק על עיקר סברת הבאי, הוא אומר שגם אם מותר לערבב את השמרים, יש כאן מחילה מצד הבוכה, מכיוון שנתנו את השמן מזוקק, ולא ערב, ולא יתנה בפירוש שיערב את השמרים, ולכן אדרבה. מזה שלא אהבת לי, משמע שאני מאכלת, ולפגע רבי יהודה אפשר להגיד הפוך, אסור לערב את השמרים, ואנו תמדם מקבל, זה הסיבה שאני לוקח את זה, קבל את זה. אתה אמר לי, ביי לערוב, ואם הייתי רוצה לערב, לא שר לרובן, לא הייתי יכול. קבול לא מקבל, עכשיו, עכשיו, גם עכשיו, אתה לא מקבל. זבין זבין, תגר יקרי. כה אומר לו, אני לא אסור לי לערב את השמרים, אז אין לי מה לעשות. מה, עכשיו אתה לא מקבל שבפועל מביא לך שם מזוקק, אז אתה לא מוציא את מחיר השמרים? קנה וחזור מחור, מחיר שקניתי אותו, תיקרא סוחר, זה מין פתגם כזה. הרי על דעת זה בדיוק קנית את זה, שאני בעצם, עקב ידי לא גומחצה מכל מאה, כדי שרוויח מעט, זה זבון וזבין, תגר יקרי. אדם לא מוכר דבר בסופו של דבר, בלי להרוויח. הגמרא מביאה ברייתא נוספת, תנא, אחד הלוקח ואחד מפקיד, שניהם שווים עניין פקטים. פקטים זה הפסולת הגרעינים שצף על פני השמן. אז אומרת, מה הכוונה? מה זה פקטים? אם מקח, דה לוקח, לא מקבל פקטים, מפקידם, לא מקבל פקטים, תגיד שכמו שלוקח, שנותן כסף עבור שמן סתם, לא מקבל שמן פקטים, אלא הוא רשאי לתבוע שמן צלול, אז גם מפקיד ככה? זה לא הגיוני, מפקידם, לא מקבל פקטים. לאם אלי פקוד, כלומר, הבן אדם מקבל שמן רגיל, והוא צריך להחזיר לו שמן צלול. לאם אלי פיקטח, מה יביא לו? הפקטים שלך, מה אני אעשה עם זה? ברור שיוציא לו חסרון בגלל הפקטים, אלא כך זה מפקיד מקבל פקטים, כמו שמפקיד שמן ודאי מקבל לו, שיוציא לו שומר חסרון בגלל הפקטים, אז לוקח דם מקבל פקטים, גם לוקח שמן סתם, יקבל מהמוכר שמן פקטים, ולא יכול לתבוע שמן נקי. אומרת הגמרא, מי מקבל לוקח פקטים, והתניא רבי יהודה אומר, לא אמרו שמן אחו אלא מוכר בלבד, שהרי לוקח מקבל לו לא גומח את השמרים ולא פקטים. לא הטילו חכמים את ההפסד מאחירות השמן, אלא על המוכר, כלומר המוכר יסיר את הפקטים שמאחרים את השמן ויתן לוקח שמן צלול. לא יתן את ההפסד בגלל הפקטים על הלוקח, שזה מה שאמרו חכמים, לוקח מקבל לו שפחות למוכר לא גומחצה בגלל שמרים, אבל לא אמרו שיקבל לו גם בגלל פקטים, אדרבה, יקבל שמן צלול. אז זה לא נכון שהלוקח זה כמו המפקיד. אומרת אם הלוקח שהדאי לזוזה בתשרי וקשה כמילה בניסן כי מידה בתשרי, הדאי לזוזה בניסן וקשה כמילה בניסן כי מידה בניסן, זה לא קשה. הברית הזו שמשווה לוקח למפקיד וקובעת שבעצם שהלוקח מקבל פקטים, זה הכוונה שהלוקח נותן למוכר דמים, כסף בתשרי, סמוך לכבישה בבתי הבד, כשהשמנים בעצם עדיין אחורים ונמכרים בזול, ונותן לשמן מהמוכר בניסן לפי המחיר של תשרי. לוקח כזה הסכים מסתם לקבל פקטים בתוך השמן, כי הרי שלם בתשרי מחיר של שמן אחור, אז הוא תכוון לקבל פקטים. לכן אמרנו, זה דומה למפקיד. אבל הברית האחרת שקובעת שלא יטילו את ההפסד בגלל הפקטים, אלא למוכר, אז כמו שאמרנו, יאב לזוזה בניסן, לוקח נותן את הכסף בניסן, אחרי שכבר בעצם שהו השמנים בבורות, נזדקקו יותר, אז לכן הוא רוצה לקבל שמן מזוקק. קשה כלימיני בניסן, כי מידת ניסן, הוא נותן את השמן מהמוכר בניסן, לפי המחיר של ניסן, ומכה זה לוקח בעצם שמן סתם, הוא מוכר סתם, שאם לא יתקבל לשמן מזוקק, נקי מפקטים, ולכן כמו שאמרנו, לוקח מקבל שמן מזוקק. הגענו לסוף ממה ובב, נראה את ההמשך בעזרת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.